עבירה מטמטמת ליבו של אדם, נכון? גם לכאן עבירה מטמטמת. פעם שעבר דיברנו על סור מרע, סור מרע, פסוק סור מרע בינה, ודיברנו על זה, נכון, שבעצם זה מתחבר למהלך שחורס פה את פרק א', והדברים של הרב על לימוד היראה, לימוד ענייני היראה, כמה צריך ללמוד את זה. אז פה הרב נותן, מרחיב את זה גם לסור מרע, שמה זה אסור, איך אני אסור מרע? לסור מרע פה צריך בינה, כי זה לא רק לדעת מרע, אלא להבין את כל הדרכים שמובילים אל הרע ומהם לברוח. זה כבר דורש התבוננות, זה כבר דורש העמקה, להבין טוב טוב מה הסכנה בכל דבר, וגם איפה זה נמצא אצלי, איפה זה פוגש אותי. כי פה זה כבר שונה מאדם לחברו, דיברנו על זה, דיברנו על קטע העניין החברתי. יש אחד שהוא יושב עם חברים וזה יגרום לו דברים פחות טובים, שוח אותו ללשון הרע, לקלות ראש. יש אדם אחר שהפוך, השיח החברתי הזה הוא יעצים אותו, ייתן לו תחושה של 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 ישחרר אותו, יעשה לו טוב. כן, אז סתם יש פה משהו שהוא לכאורה הוא לא רע, לא מדבר שמדברים לשון הרע, שמדברים, אין פה שום איסור, אבל הוא יודע שזה מושך אותו למקומות פחות טובים, הוא יודע שמשם התוצאה תהיה פחות חיובית. אז זה סור מרע בינה, יכולת שלי להתחיל להתבונן, ומתוך ההתבוננות הזאת לסור מרע. וזה ממש ממשיך את אותו מהלך שדיברנו עליו עד עכשיו, כמה חשוב לעסוק בשכל, בבירור שכלי בעניינים האלה. ד', עבירה מטמטמת. עבירה מטמטמת היא של אדם מצד שהיא עבירה. אם כן, אין חילוק בין אכילת איסור או דברים בטלים וביטול תורה. מלבד מה שהיא עבירה, היא מטמטמת את הלב, וכשילך בהרגלו באפלה, לא ירגיש טמטום הלב. כשיתחיל לעבוד וללמוד כמו הרעב כמה ימים, שעל דרך המאכל מתחזק אצלו הרעבון, כן, כמו שכתוב בתנובות שדה, פסוק שם אומר, רבים היו חללי החרב מחללי הרעב וכולי וכולי, מתנובות שדאי. ופרשו שם זל, מה זה מתנובות שדאי? חללי הרעב, איך הם מתו? איך הם מתו חללי הרעב? הם מתו בצורה כזאת שכשהם התחילו להריח את התנובות, הריח של התנובות הוא זה בעצם שיצר אצלהם את ה... את ה... בסוף, את ה... את ה... את המיטה, שמריחו את הריח הזה של ה... של ה... של מה שיש בשדות. במילים אחרות, אומר, מה קורה לאדם, נכון, אנחנו רואים את זה בצאת יום כיפור לפעמים, אתה מרגיש את זה. הרגשת את עצמך רעב מאוד מאוד, פתאום, לקראת סוף הצום, הלאה, גם התרגלתי לצום. אני מסוגל להמשיך עוד, אין לי בעיה. אבל ברגע שאתה מתחיל קצת לאכול, מה קורה לך? שוב זה מתעורר, אתה... תשתה איזה... אפילו תשתה איזה כוס מים, פתאום תרגיש שאני חייב לאכול משהו, חייב לשתות, אני מאוד מאוד צמא, מאוד מאוד, נכון? אז זה בעצם, אומר הרב, זה בעצם היחס למה זה עבירה מטמטמת ליבו של אדם. כן, אז בעצם, טוב, מצד שהיא עבירה. כן, צריך להבין מה הפגם בכל עבירה. כל עבירה היא פוגמת ברובד מאוד מאוד מסוים. נכון? כל עבירה יש לה את הממד שלה. פוגמת, נכון, רמה חסב שעשה לא תעשה, רמה חברים שעשה גידים, היא פוגמת במשהו מסוים, ספציפי, והיא גם באה לתקן ולהעיר משהו מסוים וספציפי. זה בעצם מצד כל עבירה, אבל בכל עבירה, חוץ מהממד האישי, המיוחד שלה, יש עוד ממד אחר, שזה הממד, בעצם זה שהיא עבירה, שבזה אין חילוק, מאכילת איסור, דברים בטלים, ביטול תורה, יש איזה משהו בנפש שנשחק, והיא מטמטמת את הלב, והאדם לא שם, לא, והנקודה היא, אומר הרב, שכשאדם הולך בדרכו באפלה, הוא לא ירגיש בכלל טמטום הלב, הוא בכלל לא שם לב שמשהו אצלו לא בסדר. רק כשיתחיל לעבוד וללמוד, רק אז הוא יתחיל לשים לב לזה. כן, נמשיך הרב ואומר, כן, לא יהיה תמיד חס ושלום שב אל קיו, על קיו, כי טמטום הלב יתגדל בכל פעם, כיוון שעוד לא מעש הרע לגמרי, יש לחוש שנשאר עדיין עמו מעט וחוזר ונאור, כיוון שלא נתבטא לגמרי. בעל נפש ישים ליבו ושיחלו לדעת את אשר לפניו. כן, אז לכן לא יהיה תמיד חס ושלום שב על קיו, כי בעצם טמטום הלב מתגדל בכל פעם. צריך לדעת שכל פעם שאדם שקוע בעבירה, אז החספוס הזה, אז השקיעה בעול הבחט היא גדלה, היא מתעצמת. ומוסיף פה הרב, וכיוון שעוד לא מעשה רע לגמרי, שתחו שנשאר עדיין אימו מעט וחוזר ונאור כיוון שלא נתבטא לגמרי. בעל נפש ישים ליבו ושיחו לדעת את אשר לפניו. כן, אז בעצם האדם צריך לשים לב. צריך לדעת שהרבה פעמים מה שקורה זה שלנו נראה שכאילו כאילו זה עבר, כאילו כבר אין לי שייכות לחטא. כאילו אני כבר לא קשור לקלקול שאותו קלקלתי. אבל האמת היא, כן, יש מושג הלכתי שנקרא חוזר ונאור. מה זה חוזר ונאור? במצבים מסוימים, יש לי דין, נגיד, דין בטל בשישים. עכשיו, אם אני, נכון, אשים טיפת חלב בתוך סיר בשר, שיש בו פי 100, אז הטיפה הזאת תתבטל. אבל מה יקרה אם אחרי שאני אשים את הטיפת חלב הזאת, אני אשים אחרי זה עוד טיפת חלב? אחריה. עכשיו כבר יש לי פה שתי טיפות חלב מול 100 טיפות, זה אחד מ-50. עכשיו מצרה, אז אפשר לבוא ולהגיד, תקשיב, הטיפה הראשונה התבטלה והיא כבר לא קיימת, היא כבר הפכה להיות מבחינתי כמו בשר. אבל, וזה, לפעמים אנחנו גם באמת אומרים ככה, לפעמים יש מושג שנקרא חוזר ונאור. מה זה חוזר ונאור? זה שברגע שטיפול עוד טיפה, היא מעוררת מחדש את הטיפה הקודמת שהתבטלה, ושניהם ביחד הופכים להיות איסור. בעצם במילים אחרות, צריך לדעת שכשאני עכשיו, כשאדם חס ושלום נופל בחטא, אם האדם לא מאס בחטא לגמרי, מה שקורה כשאדם חס ושלום חוזר ונופל בחטא, אז אותו קלקול שהיה בו מתעורר שוב.
כן?
רק אם הוא יחטא שוב, כן. אבל במילים אחרות זה אומר משהו, זה אומר שזה עדיין נמצא שם. זה אומר שזה דורש זהירות, זה אומר שזה לכן, כן, כאילו, כן, יעזוב רשת דרכו וישאב את מחשבותיו, זה הרבה מעבר לרק, כאילו, הרשע, צריך לעזוב את הדרך, דרך הרשע. צריך להבין שהוא נמצא בתוך איזשהו מסלול מסוים. וכדי לא להיות שם, לא לחזור, לא לעורר מחדש את הקלקול, אני צריך לבחון טוב טוב. זה בעל נפש עשים לבו ושיכלו לדעת את אשר לפניו. כאילו, גם פה, שוב, זה דורש העמקה. אני מבין, הרי האדם במבט הפשטחי שלו יבוא ויגיד, מה, אני כבר לא חוטא. מה אני שייך לזה? אין לי שום שייכות לזה. אז אדם העמיק מבין, רגע, יש פה טמטום הלב שקרה. הטמטום הלב הזה לא נעלם בקלות. ואם אני לא אתרחק מדרכי רשע, אני יכול לחטוא. יש לרב סולובייצ'יק, יש מהלך על זה בספר על התשובה, מדבר על העניין של, על שני סוגים של תשובה. מדבר על סוג של תשובה, הרמב"ם כותב המשחקים בקובייה ומלווה בריבית צריכים לקרוע שטריהם, לשבור פספסיהם, כן, לשבור, כאילו, לא להשאיר זכר לכל החטא. מה קרה? למה? כאילו, לא מתאים שיש חובה למישהו, שיש איסור להחזיק שטרות הלוואה בבית. הוא אסור לו להחזיק אפילו שטרות, הוא צריך להשאיר שום זכר. הוא צריך להבין שהעבירה מטמטמת, היא השאירה איזושהי חותם. השאירה איזושהי חותם. והחותם הזה זה משהו שאני צריך להתבונן היטב היטב, שהוא לא שב ומתעורר מחדש.
והרבה כאילו, בעצם אנחנו מסכימים לחטא, אז כאילו, אם אנחנו יחטא, זה לא יעורר לו את החטא.
הוא צריך לעבוד. התשובה, אם הוא יחטא, זה יעורר את החטא הקודם. צריך להבין את זה. איך הוא יכול, אם הוא, כאילו, אם הוא מעס ורע לגמרי, רק מעיסת הרע לגמרי. מה זה לימוס תרע לגמרי? להשאיר שום זכר. זה נתנו שדעתי.
זה להבין את זה כאילו מה להבין בשכם מהשורש.
לימוס ברע לגמרי. זה כן, זה בעצם מישהו שאני בכלל, הדרך הרע לא קשורה אליי, לא שייכת אליי, אני רחוק ממנה, אני... כן, כאילו... זה משהו שהוא... לא, אני לא רק לא מתקרב. אני... החיים שהולכים לדרך אחרת. כן, זה... היו דברים, כן, סיפור של כתבתי אותו בספר בצניעות, ששמעתי פעם על רב אברום שפירא. בשיעור א' באו אליו זה שני תלמידים, מאוד רציניים, בישיבת מרכז הרב, והם עשו סוג של, הם חיברו מאמר על ענייני צניעות, הלכות צניעות, והסתכלות, האישה, ועניינים, אז רב אברום שפירא סיפר להם סיפור. עליהם, הוא לא כל כך אהב את העבודה שהם עושים. הוא סיפר להם סיפור ואמר להם שבעיירה אחת הייתה איזו אישה אחת שאתה מגיעה לקומר. והייתה אומרת לו, ובא ומתוודה וחטאתי עם זה וחטאתי עם זה וחטאתי עם זה. טוב, נתנה איזשהו סכום כסף, שורה לקומר, עלה לה הכל עם חלה. שבוע אחרי זה שוב חוזרת. אומרת לו, אדוני הקומר, חטאתי עם זה, חטאתי עם זה, חטאתי עם זה. וטוב, שוב, שבוע שלישי, שוב חוזרת, אותם סיפורים. אומר לה, הקומר, גברת, כבר אמרתי לך, פעם ראשונה, פעם שנייה, מחו, למה צריכה לבוא כל שבוע? את לא האמת, כבר לחתו אני לא יכולה, אבל לפחות שאני אזכר, נחמד לי קצת להיזכר בחטאים. זה המסר שאמר להם. כאילו, במילים אחרות, אדם שנפל, הוא צריך להתרחק יותר. הוא צריך עוד יותר להיזהר בעניינים האלה. כאילו, במילים אחרות, אומר להם, מה אתם עכשיו מתחילים לעשות לי שיחות על צניעות? רק לפני שנייה הייתם שקועים בתוך הבור הזה עמוק עמוק. זה מדהים להבין איך, לראות איך רב אברום שפירא הבין את המציאות של של החבר'ה, כאילו הוא מוקם גדול כזה בתורה והוא הבין בדיוק איפה החבר'ה נמצאים, איפה הם מגיעים וזה בעצם ההבנה הזאת שלשים ליבו ושיכלול לדעת את אשר לפניו, לא לחיות באיזשהו עולם דמיוני שסדר, היה איזשהו חטא והוא נגמר, יש משהו לא פשוט שנשאר בנפש. יכול להיות שאדם מגיע למצב שהוא באמת, באמת מה הסברה לגמרי, זה משהו אחר, אבל תמיד צריך לחשוש אולי נשאר משהו מהרב, הוא חוזר ונאור ואני עכשיו צריך להתמודד עם עם הדבר הזה, ולכן אתה נשים לב לזה תמיד.
הרב, איזה דמוזק, מה אתה מתקשר
לפרק? אז אנחנו נתחבר שוב. יש פה, במבט השטחי הפשוט, אדם עשה תשובה, או אדם חתם מתישהו, הוא כבר לא חוטא, והכל בסדר. במבט המעמיק, אני אומר, רגע, יש פה משהו. יש פה איזשהו חיסרון מסוים, שהוא קיים, הוא מפעם בתוכי. ותראה, יש מצבים שאני אפילו לא שמתי לב אליו. נכון שהתחזקתי מחדש ושהתחברתי שוב לקודש, אז שמתי לב, כמו אותו רעב שפתאום בא ואוכל ואז מתעורר בשוב הרעב מחדש. אבל לפעמים יש תחושה שלא, שזה נגמר, שזה עבר, לא, 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 שים לב, תתבונן, תעמיק. אם אתה תשים לב, אתה תבין שהרע שם נמצא איפשהו, והוא יכול להיות חוזר ונאור. יש לזה השלכות על ההתנהלות שלך, על היחס לרע הזה, זה הדוגמה שנתנו פה. ביחס להם משחקים במצבים בריבית, משחקים בקובייה. לא רק לא להלוות יותר בריבית, אומר הרמב״ם, אלא לשבור את ה... לקרוא את השטרות. לא רק לא לשחק בקובייה, אלא לשבור את הקוביות. לפרל, לא יהיה יותר. זה התבוננות מעמיקה בעבודה הרוחנית שלי. זה לא רק, בסדר, אני כבר לא חוטא יותר. לא, אני כבר לא מלווה בריבית, אבל יש לי קרן הלוואות. לא, לא, אתה לא מתעסק יותר בהלוואות. אתה לא מתעסק בכספים בדברים כאלה יותר, אתה לא מתרחק מזה. תראה, אני לא מאמר יותר, אבל אני משחק עם החבר'ה, לפעמים קצת ששבש, ויש גם חבר'ה שאתה שמאמרים, אז אני לפעמים מעודד אותם. לא, 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 אתה לא מתקרב לדבר כזה, אתה צריך לסור מהרע, למעוס ברע. אתה רואה הימורים, אתה נבעל, אתה משתגע. כשאתך זה נראה לך מזעזע. כשאתה תגיע למצב כזה, אתה יכול להגיד שאתה בסדר. זה דורש המון התבוננות, התובנות האלה. היכולת באמת לשים לב. לעומק הרע שנמצא בתוכי, ואני רוצה אני מבין שהעבירה מטמטמת והיא פועלת משהו ונשאר פה משהו בתוכי, משהו נסדק בעבודה הרוחנית שלי. זו ראש עבודה גדולה לתקן. השיגות התורה, הנה השיגות התורה אינו מצד עצם ההבאה לעבירה, כמו שהעבירה ראה בעניינה, כמו כן כל העניינים הם מקושרים בה בקשר עילה ועלול רעים בעניינם, כדאי לפרוש מהם מאוד. כן, אז טוב, זה מעניין, מה אומר פה הרב? הרב חדש פה חידוש גדול. מבחינתי זה קומה שלישית בסיגות התורה. מה זה, הרב בונה פה עוד קומה, יש קומה בסיסית מאוד בסייג. למה יש סייג? הסייג קיים בשביל מה? וכבר נסביר את זה בפנים. הסייג קיים בשביל שלא תיפול בעבירה. אין שום בעיה עכשיו בסייג, רק מה הבעיה? העניין הוא שמה מתוך הסייג, אם אני אעבור לסייג אני אפול גם בבור. בסדר? אני אעבור את הגדר, אני אפול בבור. אין בעיה, אין עניין עצמי בגדר. אין הקדושה לגדר, רק מה יש? הבור הוא לא טוב. זו הבנה פשוטה. ויש הבנה טיפה יותר מעמיקה. הבנה טיפה יותר מעמיקה היא... יש גמרא, גמרא בשבת אומרת רבי ישמעאל כהן גדול שאמרו חז"ל על יקרא אדם לאור הנר שמא יטה את הנר, נכון? שיסור לאדם לקרוא בר בליל שבת באור הנר, כי אז הוא יכול לבוא להטות את הנר, פתאום האור לא יאיר יפה והוא יטה את הנר טיפה כדי שהוא יגיע, ואז זה יעבור עליו הרע, נכון? זה גזירת חכמים. אמר רבי ישמעאל כהן גדול, אני אקרא ולא אתם. ואומר, יש שם שתי גרסאות בגמרא. הגרסה הראשונה שהוא אמר, הוא קרא ובאמת איתה. הנה מכאן למדו, כמו האפשרות הראשונה, אם תעבור על הגדר, תיפול בחטא, באבון. אבל יש עוד גרסה בגמרא, שהוא בא להטות ולא איתה. מסביר שם הרב בעיניה, הוא בא, אז נו, אז רק הוא בא להטות. יש עוד עניין מהותי מאוד בסייג. הסייג, מה שהוא עושה, הוא מקבע לך בנפש את הערך של האיסור. כשכן, המשל שם של הרב זה חיים של, החיים של האדם. אף הורה לא ייתן לילד שלו ללכת על צוק דק או ללכת צמוד לשריפה או להיכנס לים בלי מציל במקום עמוק. אף הורה לא יעשה את זה. רגע, מה? אבל הוא לא טובה, הוא יודע, הוא בסדר. יש פה... אף הורה לא ייתן לילד שלו לעבור את הגדר לקראת הצוק. רגע, מה קרה? אבל הוא לא בטוח ייפול. אולי כן, אולי לא. כי למה? כי החיים שלו הם דבר יקר, לא מוכן לסכן אותם. אומר הרב, כשאדם עושה סייג לעבירה, הוא בעצם אומר, העבירה הזאת היא כל כך נוראית בעיניי, היא כל כך חמורה בעיניי, שאם אני, שאני לא מוכן, שאני לא מוכן להתקרב לזה אפילו. אבל אם אני עכשיו פורץ את הגדר, מה עשיתי לעצמי בעצם? מה עשיתי לעצמי? אני בעצם, לקחתי את ה... את האיסור והורדתי את הערך שלו בעיניי. אז הגדר היא לא רק לא ליפול בחטא, אלא היא גם לנתק אותי מהאיסור, להרחיק אותי מהאיסור. עכשיו, יכול להיות שעכשיו, זה מה שהרב אומר בעיניי. עכשיו אומר פה הרב, עוד נקודה אני חושב. יכול להיות שהוא גם מתכוון לכלול את הנקודה השנייה שאמרנו, ואני חושב שהוא כותב פה נקודה שלישית. עניין סיגות התורה אינו מצד עצם ההבאה לעבירה. כמו שאמרתי עכשיו, זה דברים בעינייה של הרב, בעיני השבת. עניין סיגות התורה אינו מצד עצם ההבאה לעבירה, רק שכמו שהעבירה ראה בעניינה, כמו כן כל העניינים שהם קושרים בה, בקשר עילה ועלול, רעים בעניינה, וכדאי לפרוש מהם מאוד. משהו מהרב אומר הרב, אל תחשוב שבעצם גם באיסור, יש טיפה טעם, גם בסייג, סליחה לאיסור, יש טיפה טעם של איסור. כן, למה הדבר דומה? ניקח דווקא סייג דה רבנן. אם ניקח סייג דה רבנן, כמו הרי יש איסור תורה לא להינשא לגוי. זה האיסור תורה. יש איסור תורה לא להינשא לגוי. עכשיו באו חכמים וגזרו גזרה לא לאכול ממאכלם, לא לשתות מעינם. היו תקופות של גם שמנם. פתקום, כל מיני גזרות חכמים על העניין הזה. אפשר להבין שהגזרה מעניינה שמא תבוא להתחתן עם הגוי. הבת שלך תבוא להתחתן עם הגוי. כך אפשר להבין. זה כל עניין של הגזרה. והגזרה מרחיקה אותך משם. ואפשר להבין כמו הבנה השנייה שאמרנו שכשאתה לא אוכל ממאכלו, אז גם כל הקרבה אליו היא נראית בעיניך הרבה יותר חמורה. זה בעצם מעצים בנפש שלך כמה אתה רחוק מכל קרבה לגוי. ואפשר להבין שבעצם האכילה ממאכלו, כבר פה יש יותר מדי קרבה לגוי. האיסור הוא לא רק בחתונה, גם לאכול איתו. זה לא מתאים ליהודי. זה מעבר, זה משהו שעושה לך, שיש בו חיסרון, יש בו פגם, יש בו קלקול. ובעצם האכילה עם הגוי היא בעצמה איסור. הסייג בעצמו יש בו טיפה טעם של האיסור. אם אתה זוכר מה שהסברנו במערל, בפרק ד' בתפארת, שהיחס לגזירות חכמים. כן, בעצם, כי שמנו לב שככל שהעולם מתקדם, גברו האיסורים. נכון? האדם הראשון רק איסור אחד. כאילו, טוב, נעזור את האדם הראשון. יש שבע מצוות בני נוח. העולם מתקדם והגיע למעלת התורה, יש שסע מצוות לא תעשה, פתאום יש הרבה יותר איסורים. אומר המהר"ל, כשאתה במעלה יותר גבוהה, אז יש לך יותר הגבלות. אתה נהיה יותר עדין. לפי זה אנחנו מבינים שכל איסורי דרבנן, כל גזרות דרבנן, מה הם? הם מלמדים על המעלה יותר גדולה שהגענו אליה. אני יותר עדין עכשיו. אני צריך לספוס עכשיו מרחק, אפילו מהקרבה לגוי היא לא רק בחתונה, היא גם בדברים יותר בסיסיים. אז הגזרות דרבנן הן בעצם מלמדות על העדינות הרוחנית שאני שרוי בתוכה, שעכשיו אני גם דברים יותר, גם דברים אחרים אני לא מתקרב אליהם. וזה מתחיל דברים של הרב פה, שיש בעבירה עצמה, בגזרה, סליחה, בסייג עצמו, לא בעבירה, בסייג עצמו, יש ממד מסוים של העבירה. ואני צריך לראות איך אני, וכשאני נתרחק מהסייג, כאילו, וכשאני נופל בסייג, נפלתי קצת בעבירה. כשאני אוכל עם גוי, כאילו קצת התחתנתי עם גויה. עד כדי כך. קצת, טיפה. 5% חתונה עם גויה. וגם 5% חתונה עם גויה, זה גם לא טוב. זה בעצם, אז אלו 3 רמות של סייג, של משמעות הסייג. יכול להיות שאפשרות השנייה שאמרנו, היא גם כלולה פה בדברי הרב, נשמע לי שפחות, אבל יכול להיות שגם זה, זו כוונת הרב. הערות, שאלות? בסדר, זה עירת שמיים ועירת חי.
רק את הרב, הרב תראה מה זה שפשוט מדרגות. זה הבנה
מוכר, הבנה
פשוטה.
כן, כן. מבחינתי שלוש מדרגות, כאילו, הבנה יותר פשוטה, יותר עמוקה, יותר ועוד יותר עמוקה.
מה זה?
אפשרות ראשונה, שזה רק, באמת, שלא תיפול, לא תעבור. אפשרות שנייה, שזה בעצם, מה בדעת, התודעה שלי, כמה אני קרוב, קשור לעבירה, כמה היא חמורה בעיניי. זו הדוגמה השנייה שלנו. אפשרות שלישית, לא מצד החומרה שלך, שלה בעיניך, אלא מצד שכרגע טעמת, יש פה קצת, בסייג יש... יש טעם של, יש קצת מהאיסור עצמו. יראת שמיים ויראת חטא, יראת שמיים ויראת חטא. כל פעולה, בפרט בעדת השם, בואו נראה את הכל ביחד, שבחר בנו מכל העמים, נתן בתוכנו חיי עולם, נפש קדושה מאוד, מרגשת עניינים גדולים, לכל מעשיה, והנהגתה, מלובשים מסדרי החוכמה העליונה, מושפעת ממנו התברך, וחתומה בחותמו האמת. על כן, כל פועל שהוא טוב לפי התורה, המשיך על העושה אותו בבחירתו הטובה ושכלו המסכים לזה, משך דבקות באוצר החיים והטוב. כי ימצא שכלו מוטבע באופן שווה עם השכל המושפע ממנו, יתברך, ליהנות ממאור פניו יתברך, ונמצא שלם הוא בעצמו, וראוי ממילא להיות ניזון מזיו האור הכללי, כי דרכיו מתאימים עם הדרכים שבחר בהם הוא. וקלקל דרכיו, הנה המשיך על עצמו צורה מוטבעת, הפך החוכמה העליונה השלמה, שהיא תכלית הטוב, והכרח להגיע עדה. כי הוא המקום האמיתי במקומו של עולם, נמצא מן שהתקלקל בעצמו. כשהטבעת צורת נפשו אינה כפי אמיתת השלמות, אלא הפוכה ממנו כפי ערך החטא. יותר מזה שנתרחק בצער הגדול, שאפשר לו כלל להיות ניזון מזיו האור העליון, כי איבד טעמו, וגם יהיה לו למורת רוח מאוד. כי כל דבר מצטער בהופכו. וכאן התקבצו יחד צער ובושת וחסרון שלמות, שמשקיף על הדר החוכמה ופניו נופלות ורואה שאינו יכול להידבק בה. קימום בו ונפשו עליו תבעל. נמצא כי הפריטות שבנפש היא החטא, והיראה להישמר מזה היא היראת חטא. והיראה מצד ריחוק האור האלוקי ממנו ובושת פניו וצערו זה יראת שמיים. בינה האדם, חננו להתעלה בינת לב, להשכיל בינני העבודה וטהרת הלב, להתהלך לפניו יתברך. לא נמצא קורת רוח כלל אם יעזוב התבוננותו לפי ערכו, ואינו רשאי לעזוב כי אם נתינת חלקו הראוי לחלק המעשי שבתורה, עליו להבין כי זהו מה שראוי לו לפי שורש נשמתו. כן, בעוזבו זה ייווצר ממנו המשך הקדושה העירה והשרשוע בחדוות השם. שאין כן במי שאינו מוכן לכל כך. טוב, הרב רוצה לבאר פה את המושג עירת שמיים ועירת חטא. אז הרב מתחיל עם זה שכל פעולה, בפרט בעדת השם, ואז יש פה בעצם סוגריים, מה זה עדת השם? מה זה עדת השם? מה זה עם ישראל? שהוא בחר בנו מכל העמים, נטע בתוכנו חיי עולם, בעצם המילים נטע בתוכנו חיי עולם, זה בעצם, יש תורה שגם נטועה בתוכנו, חוץ מהתורה או מהאמת האלוקית שמצויה בעולם, במציאות, גם בנו, עצמנו, יש את אותם חיי עולם נטועים בתוכנו. מה זה אותם חיי עולם? נפש קדושה מאוד, מרגשת עניינים גדולים, וכל מעשה והנהגתם מונבשים בסתרי חוכמה העליונה, המושפט ממנו התברך, חתומה בחותמו האמת. על כן, כל פועל שהוא טוב לפי התורה, שיכלה עושה אותו בבחירתו הטובה ושכלו המסכים לזה, משך דבקות באוצר החיים והטוב. אז לכן, אז אמרנו, כל פעולה בפרט בעדת השם, שזה עם ישראל, שחי עולם אתה בתוכנו נפש קדושה, ולכן כל פועל שהוא טוב לפי התורה, מה הוא עושה? ממשיך על אותו עושה אותו, בחירתו הטובה ושכלו המסכים לזה, משך הדבקות באוצר החיים והטוב. איך זה קורה? איך הדבקות הזאת יוצאת? איך היא מגיעה? איך היא מופיעה בפועל? משיך הרב ואומר, כי ימצא שכלו מוטבע באופן שווה עם השכל המושפע ממנו יתברך, יענות ממאור פניו יתברך, ימצא שלם הוא בעצמו, וראוי ממעלה להיות ניזון מזיו האור הכללי, כי דרכיו מתאימים הדרכים שבחר בהם הוא. בעצם יש פה דבר כזה, יש פה אור כללי ששורה עלינו, הערת השם גדולה שמופיעה במציאות, ומה אני עשיתי כשפעלתי פעולות טובות ונכונות? התאמתי את עצמי לאור הכללי הזה. אז אני גם שלם מצד עצמי, כי אני עושה את הפעולות הנכונות והשלמות. כשאדם עושה בבחירתו הטובה, בשכלו המסכים לזה, מה הוא עושה? הוא מוצא שהשכל, כן? אז יש התאמה בין השכל שמושפע ממנו יתברך לאדם עצמו, ואדם, קודם כל אדם שלם, זה דבר אחד. דבר שני, הוא ראוי להיות ניזון מאותו אור כללי. אבל אם קלקל דרכיו, והמשיך על עצמו צורה מודבעת, הפך החוכמה העליונה השלמה, שהיא תכלית הטוב, וההכרח להגיע הידיעו, כי הוא המקום האמיתי במקומו של עולם. אבל אם האדם קלקל דרכיו, והוא עשה, אז קודם כל הוא פגם בעצמו, הוא לא שלם. ודבר שני, יש חוסר התאמה בינו לבין אותו אור אלוקי, אותה אמת אלוקית ששורה במציאות. וממילא, כן, ויש פה, זה משהו המשיך על עצמו צורה, מוטבעת הפך החוכמה העליונה השלמה, שהיא תכלית הטוב, ההכרח, יש הכרח להגיע לאותה חוכמה העליונה, כי הוא המקום האמיתי במקומו של עולם. ואני מכיר אותה אף פה רומז, דברים שהוא כבר אמר מקודם, זה משהו שאתה לא יכול לברוח ממנו. זה לא, יש דברים, זה כמו ש... כן, כאילו... זה משהו שהוא הכרחי, לשם הטבע מושך. ניקח משל שהוא לא מדויק, זה כמו גוף האדם. האדם יאכל מאכלים לא בריאים, יתנהג בצורה לא בריאה, הגוף שלו יגיב. נכון, הגוף שלו יגיב, הגוף, זה לא, זה, הגוף כאילו חייב להגיע לאיזון, לבריאות. וכשאדם לא מתנהל בצורה הזאת, אז המציאות תגיב כנגדו. זה בעצם מה שאומר פה הרב, בכמה מילים, שיש הכרח להגיע. זה המקום האמיתי של עולם נמצא, ואז התוצאה שוב, מה קרה? אז עד כאן מה עלה לנו? יש את האמת האלוקית העליונה, ויש את הנשמה הקדושה ששורה בתוכי. וכשאני פועל פעולות טובות, אני משלים את עצמי. ההשלמה הזאת יוצרת התאמה לביני לבין המציאות האלוקית, ששורה על המציאות. ואז אם יש את ההתאמה הזאת, אז אני יכול להיות נהנה מזה, להיות מושפע מזה, להיות מואר באור הגדול הזה. אבל אם חס ושלום אני עושה הפוך, אני גם משאיר את עצמי חסר, וגם במקביל, אז אין התאמה, אין הרמוניה ביני לבין האור האלוקי. כן? שזה עוד המון השלכות לעניין הזה. כן? כי בעצם כשאין לי הרמוניה לשורש הרוחני של המציאות, אני אומרת לי הרמוניה לשורש הפשוט של המציאות, כי הסדר האלוקי, איך אומר המהר"ל, זה סדר המציאות. זה מילה אדם נמצא בפחדים, ויש לזה המון המון השלכות. כן? כל חטא מדאיב את הנפש, אומר הרב באורות התשובה. כן? החטא מביא פחד, מביא חוסר הרמוניה, חוסר תחושת שייכות למציאות. שזה המון המון השלכות, אבל פה הרב מדבר עוד לפני, עוד קודם כל מעצמי, נמצא שיקלקל בעצמו. אז האדם קלקל את עצמו שאת באה צורת נפשו אינה כפי אמיתת השלמות, אז את עד אחד אני לא שלם, כי קלקלתי להפוכה ממנו כפי ערך אחר. יותר מזה, אז את עד אחד, יותר מזה שיתרחק בצער הגדול, שאי אפשר לו כלל להיות ניזון מזיו אור העליון. כי אבד טעמו, וגם יהיה לו למורת רוח מאוד. כי כל דבר מצטער בהופכו. ופה הרב, אז אני גם, אז האדם חס ושלום שחטא, גם מצטער מצד החטא. כאילו גם הוא לא שלם מצד החטא. אבל גם יש לו צער. הצער, יש פה אור גדול, יש פה הערה גדולה, יש פה הופעת חיים אדירה של האור. זיו האור האלוקי, האור העליון. זיו זה תמיד האור שמושפע עלינו. זה אור שיש לו שייכות אלינו. זה השפעת האור. אז אני לא יכול להיות ניזון מאותו זיו האור האלוקי. כי איבד את טעמו, אבל יותר מזה. גם יהיה לו למורת רוח מאוד, פתאום הוא מרגיש התנגדות. לא רק שהדבר הזה לא גורם לו נעימות וטוב, גורם לו בדיוק הפוך. מורת רוח, כי כל דבר מצטער בהופכו, כי האדם כיוון את עצמו להפך מהמציאות האלוקית, השלמה, העליונה. נכון? וכאן יקבצו יחד צער ובושת וחסרון שלמות. אז יש פה גם צער. צער זה על זה שהוא מרגיש את ה... הוא מצטער. יש פה מציאות אלוקית, יש פה אור אלוקי ששורה כל הזמן למציאות. הוא פה, הוא נמצא. אתה תתכוונן הפוך, תתכוונן את עצמך להיות הפוך ממנו, אתה תרגיש תמיד את הצער הזה, תמיד את הפער הזה בינך לבינו. זה הצער, זה גם בושת. כי אדם מרגיש בושה מול הגודל הזה, הוא רואה את הגודל הזה, הוא מרגיש בושה, הוא מרגיש קטן, הוא מרגיש מלוכלך, הוא מרגיש חוטא.
וגם... הוא יודע על החטא? כאילו הוא יודע שהחטא זה...
הוא יודע, הוא מרגיש, גם אם הוא לא מרגיש בצד הגלוי, הוא מרגיש שהוא קטן, שהוא מרגיש, בעצמות נפשו הוא מרגיש את, את המקום הנמוך שהוא הגיע אליו, ויש פה גם צער. מצד הזה שהוא הפוך, הוא לא משתלב בהרמוניה האלוקית. וגם בושת, כי הוא מרגיש מול הגודל הזה כזה קטן וטמא ומלוכלך וחוטא. וגם חוסר שלמות, כי הוא לא ישלים את עצמו. למה? שמשקיף על הדר החוכמה. הוא רואה את הדר החוכמה, את הגודל האלוקי. פניו נופלות, ורואה שאינו יכול להידבק בה. כי מום בו ונפשו עליו תיבה.
אז
בהכרח
שזה יקרה
ישר אחרי
החטא, יש הרבה משהו שעושה חדאים, שגולבים וכאלה.
טוב, אבל זה קשור, אבל קשור מה שאמרנו, עבירה מטמטמת. כשאדם שרוי בתוך ה... בתוך ה... כן, החבלן, אין לו בעיה, הוא לא מרגיש שהוא מסליח, נכון? הוא לא מרגיש שהוא הולך חופשי, מה, יש לי ריח רע בכלל, הכל בסדר. ככה זה, רק כשאתה קצת יוצא משם, כן? ניתן דוגמה, כן, כשרואים את זה, כשאדם נמצא במקום עם ריח רע, זה הרבה זמן, הוא לא מרגיש. הוא יצא שנייה. יחזור לאותו מקום עם ריח רע, מה יקרה? שוב הרגיש את הריח. נכון? צריך לצאת, צריך לצאת. אין חבוש יותר עצמו בבית האסורים. חייב לצאת משם קצת, ואז התחיל לראות את הדברים. אז כמובן, הוא היה פה במישהו שהתחיל קצת להתבונן, התחיל קצת לראות. וזה בעצם, זה בעצם...
כל עוד יש, הוא יקח את כל החיים שלו
בזה? לפעמים אדם, אבל המציאות היא... מה שאמר, זה כמו, כמו אמרתי לך, זה כמו הגוף. ובסוף הוא מיוטט לך, אתה מבין? אחד שאדם שוקע ולא מבטר לעצמו, וכאילו מה זה, הוא כל הזמן, אבל המציאות תאותת לו. כמו שאדם, שוב, אדם יוכל דברים לא בריאים, המציאות תאותת לו, יכול שהוא יחליט להמשיך להתעלם, עד שהוא ימות. יכול להיות, כאילו. אבל גם פה המציאות תאותת. אבל בשביל זה צריך איזשהו ממד מסוים של לתת טיפה מהחושך, מהבלבול. נמצא כי הפחיתות שבנפש היא עכשיו, בדיוק על פי זה מסביר הרב, זה חטא. מה זה יראת חטא? מה זה יראת שמיים? אז מה זה חטא? נמצא כי שפחיתות שבנפש היא החטא. והיראה להישמר מזה היא יראת החטא. מה זה יראת חטא? יראת חטא זה היראה שלי מליפול בפחיתות הנפש. שאני לא אקנה את השלמות. שאני אהיה לא שלם. בסדר? זה יראת חטא. והיראה מצד ריחוק האור האלוקי ממנו, הוא בושת פניו וצערו, זהו, יראת שמיים. אבל יש עוד עניין. חוץ מהחטא, חוץ מחוסר השלמות שיש בחטא, יש פה עוד בעיה. הנכון, אני לא שלם. בוא נגיד את זה, ניקח את זה בדוגמה. אם נגיד היה ניתוק ביני לבין המציאות האלוקית, לא היה לה שום רלוונטיות אליי. היה ניתוק מוחלט בינינו. מה היה קורה? כשאדם היה נופל בחטא, הייתה לו רק בעיה אחת, אתה אומר, רגע, אני לא שלם. חסר לי שלמות. אבל מה לעשות? תודה לאל, ברוך השם, שהקדוש ברוך הוא לא ויתר לנו. והוא ברא את המציאות בצורה כזאת שאנחנו שייכים אליה. שאנחנו חלק מהמציאות האלוקית הזאת. וכשאדם חוטא חוץ מחסרון השלמות שקיים בו, יש פה עוד בעיה. מה הבעיה? הבעיה היא שהוא רחוק מהאור האלוקי. אז זה יוצר ממנו, הוא לא רק אופי פעם הפוך. אז זה יוצר לו צער, כי הוא בחוסר הרמוניה. וזה גם גורם לו בושה, הוא עומד מול האור האלוקי הגדול הזה. והוא מרגיש קטן, הוא מרגיש חוטא, הוא מרגיש... זה יראת שמיים, יראת שמיים זה בלי קשר לפגם שהאדם יצר בעצמו, זה איך הפגם הזה בא לידי ביטוי ביחס שלי לקדוש ברוך הוא. כן, יש אנשים שאין להם יראת שמיים, אבל הם סתם, בוא ניקח אפילו אדם, סתם אדם, יש אדם חילוני שהוא עכשיו התנהג לא יפה, ניבל את הפה, עשה איזה מעשה לא מוסרי, אני לוקח דווקא דברים לא מוסריים הפשוטים. הוא מרגיש רע עם עצמו מצד מה? רק מצד דבר אחד. אני פחות שלם עכשיו. אני מרגיש שאני שווה פחות. שאני לא התנהגתי, אני לא בן אדם. לא התנהגתי כמו שבן אדם צריך להתנהג. זה בעצם... כן, זו קומה אחת. אבל האדם הדתי, חוץ... זה נקרא לזה יראת חטא. האדם הדתי, חוץ מהיראת חטא, יש לו גם יראת שמיים. רגע, חוץ מזה שבאמת קלקלתי בעצמי, יש לי פה עוד בעיה, מה הבעיה שלי? עכשיו, אני לא מותאם לשלמות האלוקית. אני לא מותאם אליה. ואם אני לא מותאם אליה, יש פה שתי בעיות. דבר שני, יהיה לי צער, אני לא משתלב עם השורש, עם העומק הרוחני של המציאות. דבר שני, אני גם מתבייש, אני מרגיש קטן. אני מרגיש שאני... כאילו איך אני יכול להתנאי, כאילו יש כזאת אמת אלוקית גדולה, ואיך אני יכול לעמוד מולה בעצם, זה... אז זה עירת חטא ועירת שמיים. הנה האדם שכנוע יתעלה במינת הלב. להשכיל בענייני העבודה וטהרת הלב יתעלה לפניו יתברך לו, נמצא קורת רוח כלל אם יעזוב התבוננותו לפי ערכו. ואינו רשאי לעזוב, כי אם נתינת חלקו הראוי לחלק המעשי שבתורה, עליו להבין, כי זה מה שראוי לו לפי שורש נשמתו, הרב מדבר פה על זה שהאדם, יש אנשים, שעיקר העניין שלהם, זה בינת הלב, זה ענייני העבודה וטהרת הלב, זה עיקר המהות שלהם. אז גם אנשים כאלה, הרב מדבר על זה הרבה בעירות התורה, הם אנשים, הם צריכים להיות קשורים לחלק המעשי של התורה. יכול להיות שהם יעסקו בו, הם חייבים להיות שייכים אליו. יכול להיות שזה יהיו אנשים שיהיו שייכים לחלק הזה שעה ביום, שעתיים ביום. זה הזמן שהם יהיו שייכים אליו. ורוב היום, שלוש שעות ביום. רוב היום, הם יהיו עסוקים בענייני בינת הלב, טהרת הלב, ענייני העבודה והעירה. זה מה שיעסיק אותם כל הזמן. מה? כמובן, ברור, זה לא, זה מתאים למישהו שקודם כל יצר, כל מה שרב מדבר על זה, הרבה בעירות התורה. יש אנשים כאלה, ואדם כזה, שהוא לא יעשה את זה, אז הוא מונע מעצמו את הקריבת השם שהוא צריך להגיע אליה. צריך לדעת את זה. מה שכן, מי שלא מוכן לזה, רוב האנשים, איך הרב כותב גם באגרות, שהשכל הוא הכי חשוב. אבל הוא קטן כמות. מבחינת הכמות הוא הרבה, הוא לא... הוא קטן יותר, נכון? ככה גם בעבודה, ככה גם לימודי המוסר והעירה, אבל יש אנשים מיוחדים, שזה צריך להיות העניין שלהם. העניין שלהם זה בדיוק הנקודה הזאת, העיסוק הזה בעניינים הרוחניים, ורק מתוכו הם יצליחו להתעלות. יישר כוח.